לימוד ספר הכוזרי במאמר הראשון. ואנחנו באמצע דבריו של המוסלמי, ואנחנו בעמוד זין במהדורת אבן שמואל. מה? זה פסקה ה', פסקה ה', בסופה. איך כתוב כאן? נביאנו, כן, אני קורא כאן חמש שורות מלמטה, נביאנו הוא חותם הנביאים, והוא מבטל כל תורה שקדמה לו, וקורא את כל האומות לקבל עליהן את האסלאם. דיברנו על זה קצת, שתפיסת הנבואה של האסלאם היא בעצם ההמשך של תפיסת הנבואה של הנצרות. מה המשותף ביניהם? שהם, כביטויו של אברהם לבני, מחנק הנבואה. הנצרות מבחינה תיאולוגית טוענת שדבר השם, הדיבור שפונה אל הנביאים, כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם הנביאים, אז דברו נגלה אל הנביאים, אומרים הנוצרים, הדיבור הזה הפך לגוף, לבשר ודם, הפך לבשר. אז אמנם אין בנבואה, אין בה, להבדיל, בנצרות שלילה עקרונית של הנבואה גם בימינו, אבל היא איבדה את משמעותה, כי אם הדיבור הפך לבשר, אז הקשר אל אותו הבשר הוא הקשר אל האלוה, ולכן כבר אי אפשר יותר לשמוע. עמוד זין, מה כל כך מסובך? כן, זה אצל האסלאם, זה עוד יותר חזק, אין יותר נבואה. כלומר, הנבואה היא מחוץ לנתונים של החיים של המוסלמי. המוסלמי איננו מצפה לדבר השם, איננו מצפה בעצמו להיות נביא, או שמישהו ידבר עמו בשם השם, כי כל זה שייך אל העבר. בעצם זה הופך להיות שייך לתחום של המיתוס. החיים האקזיסטנציאליים של המוסלמי הם ללא דבר השם. כמה שזה פרדוקסלי, אבל זה בעצם מה שזה אומר. ברגע שאתה אומר שמוחמד הוא חותם הנביאים, אז אין יותר מקום לנבואה כלל. הדבר הזה גרם לבעיות מסוימות בחלק מזרמים של האסלאם. חלק מהזרמים האלה יצאו מן האסלאם בגלל זה, כלומר, למשל, הדת הדרוזית נוסדה על ידי אדם שהוצא מן האסלאם בגלל שהוא טען שהוא בעצמו נביא. כמו כן גם, יש אסכולה מיסטית באסלאם, הסופים, ואצל הסופים יש בעיה קשה, כי הם מגיעים להשגות רוחניות, והם היו צריכים להסביר לעצמם וגם לתיאולוגים הבוחנים את דבריהם, מדוע מה שהם אומרים איננו נבואה. כן? המדרגות שהם מדברים עליהם אינם נבואה, כי יש קושי, כדי לא להיחשב לכופר בעיני האסלאם. כן. אצלנו, אנחנו היהודים, אנחנו אומרים ביטוי מאוד יפה. אנחנו אומרים שפסקה הנבואה. מה זה פסקה הנבואה? יצא להפסקה. כלומר, זה לא המצב הנורמלי. המצב הנורמלי הוא שהאלוהים מדבר אל האדם. נכון לעכשיו, זה יפסיק, וזה ממש מחלה, זה לא בסדר. זה כמו שנגיד אדם נמצא בתרדמת, לא עליכם. אז המצב הזה הוא לא בסדר. כן? אנחנו מצפים לצאת מן המצב הזה. כלומר, זה שאין נבואה, זה שיש נסיבות אובייקטיביות שמונעות. אבל זה לא שזה המצב הנורמטיבי. למשל, הרמב״ם אומר במורה נבוכים, מדוע אין נבואה בימיו? הוא אומר, פשוט מאוד. אחד מתנאי הנבואה זה השמחה, וכאשר אנחנו בגלות, אין שמחה. מדוע אין שמחה? כי איך אפשר לשמוח כאשר האדם נתון תחת שלטונו של טיפש? אז ברוך השם, מאז שיצאנו מן הגלות, העיכוב הזה הפסיק. כן? אמנם עוד לא חזרה נבואה, אז כנראה שיש מרכיבים נוספים. אתה וכי תעלה על דעתך שהיהודים ישימו בראשם אדם שאיננו חכם? לא יכול להיות. אז אם כן, כנראה שיש בעיות אחרות. נביאנו הוא חותם הנביאים. והוא מבטל כל תורה שקדמה לו. זאת אומרת, התורות שקדמו לו, הכוונה, היהדות והנצרות, כן? מבטל אותן, וקורא את כל האומות לקבל עליהן את האסלאם. כלומר, בעצם יש פה, האסלאם פועל כריסט כללי. ויש על כל הנעשה, אין בעצם, יש פה בעצם מחיקה של הזיכרון. זה מאוד מעניין. למשל, אפילו כלפי העבר, איזה מאורעות של העבר הם נכונים? לפי האסלאם, רק מאורעות שהקוראן אומר שהתרחשו, אפשר להגיד בוודאות שהם היו. כל השאר לא היה ולא נברא, ולכן יכולים היום הפלסטינאים לטעון, בלי להתבלבל, שמעולם לא היה בית מקדש ליהודים בהר הבית. מעולם לא היה. למה, איך הם יודעים שלא היה? כי זה לא כתוב בקוראן. מסקנה, לא היה. כן? או כמו שאמרה למשל ג'יהאן סאדאת, בחרם השריף, הקדושה היא כל כך גדולה, זה קדושה שהייתה אפילו עוד לפני האסלאם. למה לפני האסלאם? לא יודע. כן. כן. שמה ש?
שהאסלאם לפני
7,500
שנה, לפני הספירה.
כן,
נו,
אז מה?
נו, אז מה? איך זה מסתדר מבחינת...
כן,
מה
העילה
של אותו אחד להגיד
כזה? כן, למשל, כן, זה מה שקרה שכתוב רטרואקטיבי. למשל, לפי האסלאם, אברהם היה המוסלמי הראשון. כן? בעצם אברהם, יצחק, יעקב, משה, דוד, כל אלה היו מוסלמים. כן, ישו. כולם היו מוסלמים. זה צריך להבין שככה האופן של ההסתכלות אחורה. כלומר, אין לגיטימיות לאחר. ולכן, כיוון שהאחר הוא לא לגיטימי, במידה והוא מוזכר בקוראן, הוא מוכרח להיכנס לספירה המוסלמית.
מחילה, זה לא יכול להיות. כי אמרנו, המוסלמים זה 700 שנה.
אני לא הבנתי. מה הקושיה שלך?
המוסלמים, מתי נודע הדת שלהם? 700
התפילה. בערך, נו, ב-622,
נכון. אברהם אבינו היה כבר 2 שנה קודם טוב.
נכון, נכון, אתה צודק. אני מסכים איתך שיש פה איזה בעיה, כן? או למשל, הם אומרים שההתגלות הייתה מספר פעמים בהיסטוריה. ההתגלות הייתה לדוד, ואחר כך למשה, אחר כך לישו, ואחר כך למוחמד. יש פה איזה בעיה, איך הם שמים את דוד לפני משה? יש איזה בעיה קרונולוגית. כן, אבל אני לא חייב לתארץ את כל הקושיות, כי אני חושב שהקושיות הן קושיות טובות. הן אפילו תיובתות.
מה?
לא, אני לא חכה פה שתשבי את הארץ. באמת, זה תיובתות, קוראים לזה. כן.
כן.
זהו, אז באמת, אבל יש איזה קושי תיאולוגי אצלם, שמצד אחד, תמיד היה האסלאם, מצד שני, האסלאם לבש צורות שונות, צורות של יהדות, של נצרות, ובא מוחמד ומבטל רטרואקטיבית. יש איזה... העיקר הוא להגיד, זה לא קיים. זה פחות או יותר העניין. יש פה איזה מין התרסה. זה קצת דומה להלך הרוח של הפשיטות הבדואיות. באים לשדוד איזשהו מקום ביישוב, משאירים אותו מדבר. כן? אז התרבויות שקדמו הן כמו יישוב, והאסלאם הוא כמו הפשיטה הבדואית שמחסל את המקום. משהו כזה. כן? זה צורת התפיסה. ולכן היחס אל הזולת הוא יחס של הכנעה. כלומר, מותר ליהודים ולנוצרים לחיות תחת שלטון נוצרי בתנאי כניעה. כן, מה אתה אומר? האם לתנ"ך שלנו יש משמעות אצל המוסלמים? כפי שלמדנו בשבוע שעבר, התנ"ך שלנו הוא שריד, לדעתם, של ספר שפעם היה נכון, אבל היהודים זייפו אותו. כן? זה היה הכוון, זה מה שהם טוענים. ושכר טוב, אמיתי, זה בעצם דומה זה בפסיכולוגיה קוראים לכל הדרך הזאת הכחשה. הכחשה, הדחקה. כן, כמו שראינו למשל לגבי הגר. הגר, כתוב, ותרא כי הרת, ותקל גבירתה בעיניה. כלומר, ברגע שהיא רואה שפתאום היא מתחילה לתפוס משמעות כלשהי, יש לה איזה משהו, אז כל השאר לא קיים. היא שוכחת שהיא השפחה ולא הגבירה. ממילא גם ישמעאל שוכח שהוא בן השפחה ולא בן הגבירה. אולי נסביר את זה על פי חוק קדום. יש בחוקים שהיו נהוגים בימי אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, איזה חוקים אגב היו נהוגים? כן. רק שנייה. שלום לרב, לא הבנתי מה הבעיה עם הסופים. הסופים טוענים שיש להם חוויות מיסטיות, ויש להם בעיה של הגדרה. במה זה שונה מן הנבואה. אם הם יגידו שהחוויות הרוחניות שלהם זה הנבואה, הם יוצאים מן האסלאם. לכן הם מחפשים חילוקים כדי להבדיל את זה. מה אתה אומר? חמורבי, כן, נכון, נכון. בימי קדם, בימי אבותינו, עוד לא הייתה תורת משה, אבל היו חוקי חמורבי, וגם חוקי נוזי, כמו מיני חוקים קדומים שמצאו בארכיאולוגיה. מעניין, חלק מהחוקים האלה התורה שימרה, חלק מהחוקים האלה התורה ביטלה. יש חוק שמופיע בחוקי חמורבי שאיננו מופיע בחוקי התורה. והוא, שאם אישה אחת היא עקרה, אז אם היא מרשה, בעלה יכול לקחת את שפחתה לאישה, והוולד, מעמדו יהיה כדלהלן. אם האישה נשארת עקרה, הוא כדלהלן. אם האישה נשארת עקרה, אז הבן של השפחה הופך להיות היורש. אבל אם בינתיים הגבירה נפקדת ויש לה ילדים, אז הבן של השפחה נשאר בן השפחה ולא יורש. זה מאוד מעניין, כי רואים שזה הרקע, אם כן, של הסיפור של לקיחת הגר. כלומר, אברהם לוקח את הגר לאישה. אם לשרה ייוולד בן, ישמעאל הופך להיות בן השפחה. אם לשרה לא נולד בן חלילה, אז הוא הופך להיות היורש. ויוצא לפי זה שכדי שישמעאל ירגיש שהוא בן הגבירה, שהוא היורש, צריך בשביל זה שיצחק לא יהיה קיים. עכשיו, איך יצחק יכול להיות לא קיים? אפשר פשוט להתעלם מקיומו. מעניין מאוד שבספר התורה אנחנו רואים שיחות רבות, לא נעימות, בין יעקב לעשיו, אבל יש שיחות. לעומת זה, בין יצחק לישמעאל, אין שיחה. אין שיחה. למה? כי ברגע שישמעאל ידבר עם יצחק, הוא הודה בקיומו, בעצם השיחה. וזה אוטומטית הופך אותו להיות בין השפחה. אז יש משהו כזה גם כן באסלאם. אם תהיה הכרה רשמית ברציפות שיש בין דברי נביאי ישראל לבין האסלאם, אז אוטומטית הופך האסלאם לדת משנה של היהדות ולא למחליפתה. ולכן יש איזה מין מהלך מתמיד מבחינה פסיכולוגית של הכחשה. היהדות זה לא קיים, הנצרות זה לא קיים, רק האסלאם קיים, ואפילו אברהם ואפילו ישו היו מוסלמים. כן? זה מובן המהלך הפסיכולוגי שיש פה. בסדר. מה? לא הבנתי.
התורה שקיבלה את החוק הזה,
כן.
אז הסיפור...
כן, אבל התורה לא הפכה את זה להלכה. הסיפור הזה, החוק הזה של חמורבי, לא נפסק בשולחן ערוך. הוא, תהיתי? כן, בסדר, טוב, הלאה. ושכר המאמין. מהו השכר? שוב רוחו אל גופו בגן עדן. יש פה איזו סתירה פנימית, אם זה גן עדן, אז איפה גוף? כן? שם יסבע נעימות, לא יחסר דבר מאכל ומשתה, ומתענוגות בשרים ומכל אשר יתאווה. כן, זה הפנטזיות המזרחיות. של, איך אומר הרמב״ם, הישמעאלים שטופי הזימה, לא יחסר, ועונש הכופר, רדתו אל אש לא תכבה, לא יתאמו ייסוריו לעולם. יש אגב איזו בעיה קשה מאוד, לפי האסלאם הסוני, אתם יודעים שיש באסלאם, שני הזרמים העיקריים הם הסונה והשיעה. האסלאם הסוני, שהוא הדומיננטי, 90% מהמוסלמים בעולם הם סונים, האסלאם הסוני איננו מקבל את הבחירה החופשית של האדם. הוא הסבור שהאדם איננו בעל בחירה חופשית. עכשיו, אם זה כך, אז איך יש צדיקים, איך יש שכר לצדיקים ועונש לרשעים? הרי הצדיק הוא צדיק למרות שלא הייתה לו ברירה, והרשע הוא רשע כי לא הייתה לו ברירה. ולכן, למה לזה מגיע שכר ולזה מגיע עונש? זה לא פייר. נכון? זה מה שמקשה אגב גם הרמב״ם, בשמונה פרקים, הוא מקשה מאוד. את הקושיה הזאת על האסלאם, אומר, איך אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא נותן שכר ועונש, אם אתם אומרים שאין בחירה חופשית? קושיה טובה. מה עונים על זה המוסלמים, אגב? הם אומרים, כך רצה האלוה. כמו אף על פי שלכאורה זה לא צודק, להגיד שהצדיק יקבל שכר והרשע יקבל עונש, כי הרי לא הייתה לו בחירה. אבל בכל זאת, כך רצה האלוה, כמו שהוא רוצה שזה יהיה צדיק ורוצה שיהיה רשע, הוא רוצה גם שזה הצדיק יקבל שכר, וזה הרשע יקבל עונש.
זה לוקחים מהאסלאם?
זה האסלאם הוא לא.
מהקוראן, סליחה, שזה איזושהי דור ש...
מה הם לוקחים מהקוראן? זה שאין בחירה חופשית?
כן.
זה מחלוקת ביניהם. לכן זה לא כתוב, בקוראן עצמו יש פסוקים שמשתמע כך, פסוקים שמשתמעים כך. בסדר, אמרתי, הדעה הדומיננטית באסלאם היא שאין בחירה חופשית. למה זה לא הובא פה על ידי רב יהודה הלוי? כי זה לא הדעה של כולם. הוא מביא רק מה שמשותף לכל האסלאם. כן. למה הם מענישים? למה יש להם בתי משפט? נכון? זה הקושיה הנוספת של הרמב״ם. נכון? מה הם אומרים? כך רצה אלו. כן?
מה אומרים השיעים?
הם רואים בזה מעלה, זה סוג של קניעה. מה אומרים השיעים? השיעים אומרים שיש בחירה חופשית.
הם דווקא המיעוט שעושה בעיות.
הם דווקא המיעוט, וכולם עושים בעיות, לא רק הם. טוב. האם השיעים יותר נעלים מהסונים? למה אתה אומר את זה? הם מאמינים בבחירה חופשית. יש בעיות אחרות אצלם. כן? למשל, הדואליזם אצלם, ההיסטורי, שהם רואים את העולם כמחולק בין השטן לבין האלוה. השפעה פרסית עתיקה. כן? למשל. יש אצלם הרבה מאוד מנהגים שהם המשך של המנהגים של דת הפרסים, הקדומה, של זרתוסטרה. כן. אחרי זה אתה אומר. עכשיו נזכרת. כן, מה השאלה, אדוני?
אנשים את הנושא הזה של שכר ועונש בצורה של הגן עדן בצורה כאילו של
גשמית.
כולם תושבי ראש
מתפלים. כלומר, אתה שואל, האם יש מחלוקות בתוך האסלאם ביחס לגן עדן? יש חכם אחד אצלם בשם אל-גזאלי, אבו חמד אל-גזאלי, שהוא טען שכל מה שכתוב על תענוגות בשרים, זה נאמר להמון. אבל הפילוסוף מבין שמדובר בדבקות שכלית. אבל הוא היחיד שאמר את זה. זה דת יחיד, כמו שקוראים אצלם. כן, 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 כן. הם מאמינים שאם הם מתפוצצים ולוקחים טרקטור וזה, בסוף יש להם... כן, הם עולים טרקטור עליון כזה. מה? כן, משהו כזה.
משהו גם זה תאונה, זה עבודה. זה לא חבל.
טוב. מופיע במדרש שישמעאל בערוב ימיו עשה תשובה וגם השתתף בלוויית אברהם. האם בתשובתו לא הכיר ביצחק? האם בלוויית אברהם לא דיבר עם יצחק? טוב, כשהוא עושה תשובה זה משהו אחר, זה עושה תשובה. זה בדיוק העניין. התשובה של ישמעאל זה להכיר בקיומו של יצחק. אולי אני אסביר את זה קצת יותר, על פי התוספתא. וגם במדרש רבה, אבל הנוסח היותר מדויק הוא בתוספתא. יש, כתוב, ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. כלומר, מה זה המצחק? הוא, שום דבר לא קיים. ותאמר לאברהם, גרש את בן האמה הזאת, את האמה הזאת ואת בנה, בחילה, חזק בו, את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני, עם יצחק. עכשיו, מה קרה שם? מה זה מצחק הזה, שבגללו היא זורקת אותו מהבית? הרי אם מדובר שם על לצחוק, כולם צוחקים, הרי הקדוש ברוך הוא צחק, נכון? צחוק עשה לי אלוהים. גם כל העולם התבדח. כל השומע יצחק, וגם שרה צחקה, וגם אברהם צחק, וגם הילד קוראים לו יצחק. אז יש אווירה של צחוק, אז אחד ניסה להצטרף, הוא אומר, טוב, זה מה שהולך היום, גם אני אגיד את זה באיזה בדיחה. ואמרו לו, לך מפה. אמר, למה? אתה יודע לספר אותה. כן. אז לא, צריך להבין מה כל כך לא בסדר, בצחוק של ישמעאל. אז מצאנו אצל התנאים ארבע דעות. השלוש דעות הראשונות אומרות שהמצחק של יצחק, של ישמעאל, זה מצחק חמור ביותר. או גילוי עריות, או שפיכות דמים, או עבודה זרה. כן? כי שפיכות דמים יש אצל הרוצחים איזה צחוק מיוחד של רוצח. זה קיים. ויש גם אצל מגלי עריות צחוק של גילוי עריות, סוג אחר של צחוק. וגם אצל עובדי עבודה זרה, חלק מהפולחן היה איזה מין צחוק קדוש. צחוק, מה? זה הפסוק. כן. אז יכול להיות, כלומר, שישמעאל, בן כמה היה? 15, 16? כן? יראתה שרה שבהתנהגות שלו יש משהו ש... לא שזה ממש בפועל, אבל זה מבשר את זה. רואים מהצחוק שלו שהוא מגלה עריות, או שהוא שופך דמים, או שעובד עבודה זרה. אז היא אומרת לאברהם, יאללה, זרוק אותו מפה. מה הקושי שיש בשלושת הדעות האלה? איפה גדל ישמעאל? אצל אברהם. אברהם הוא ראש המחנכים את העולם כולו לזה שאין גילוי עריות, אין שפיכות דמים, אין עבודה זרה. אז דווקא הנער שלו, שגדל אצלו בבית, ייכשל בזה? קשה לומר, כן?
אולי הגיל, הברידה של
הגיל... אז בסדר, יש איזה יצר הרע, ויצר הרע, אפשר להתמודד עם יצר הרע. עד כדי כך לזרוק אותו. אז לכן רבי שמעון בר יוחאי אומר שאף על פי ששלושת התנאים שדיברו לפניו מרבותיו הם, אומר שהוא לא מסכים איתם. הוא אומר, לא יכול להיות שבביתו של אברהם, כן, זה המונח ביסודו של רבי שמעון בר יוחאי, לא יכול להיות שבביתו של אברהם יש כזה דבר. לכן הוא מפרש אחרת, שישמעאל היה צוחק על יצחק, ואומר, אני בכור ונוטל פי שניים. ומניין לו לרבי ישמעאל שזו הייתה הטענה, שהרי היא אמרה, לא יירש בנעמה הזאת, סימן שעל הירושה דיברו. מה זה הירושה של אברהם? ארץ ישראל. כלומר שזה הריב. כלומר שישמעאל רוצה את ארץ ישראל, כי הוא מעריך את ארץ ישראל, הוא יודע מה התפקיד של אברהם, והוא חושב שזה התפקיד שלו, הוא בתור בכור, הוא לפני יצחק.
גם את התורה?
מתחת שגם את התורה לפי זה. כן? למרות שאצל אברהם לא דובר על תורה. כן? על כל פנים... אני מכיר את הפסוק. בסדר. אז אני עכשיו לא בא לתרץ את הפסוק, כי זה לא הנושא שלי. בסדר? אם זה היה הנושא, הייתי מדבר על זה, אבל זה לא הנושא, ואני לא יכול להתייחס כל הזמן אל שאלות צדדיות שיוצאות מהנושא. לכן, לא, פשוט, זה פשוט חבל על הזמן. תבין? כיוון שהזמן שלנו יקר, אני מוכרח לצמצם את הדיון בשיעור רק בשאלות שהם הנושא הישיר, וזה שמוזכרים דברים בדרך אגב, זה רק במידה וזה מסייע להבנת הנאמר. לכן, עם כל הרצון, אתה מבין, אני מוכרח לקצר, ולא להתייחס לשאלה החשובה שלך אמנם, אבל אני, אתה מוכר לי, כן? אני כעת לא יכול לדבר על זה. הראיתי להם את זה. עכשיו, בואו נחזור מכן לנושא של רבי שמעון בר יוחאי, שאומר שישמעאל, אם כן, הוא צוחק על יצחק, בגלל שהוא רוצה את ארץ ישראל. יוצא לפי זה, שיש לנו, לפי הקושיה של רבי ישמעאל, של רבי שמעון בר יוחאי, שני מצבים של החיים של ישמעאל. יש ישמעאל בבית אברהם, ויש ישמעאל כשהוא מחוץ לבית אברהם. כשישמעאל נמצא מחוץ לבית אברהם, הוא בהחלט עשוי להיכשל בגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אבל כשהוא בבית אברהם, אז הוא לא נכשל בזה. בהיסטוריה של בני ישמעאל אנחנו רואים שתי תקופות. תקופה הראשונה שהם מכנים אותה, אל-ג'היליה, היא התקופה של הבערות. ככה הם קוראים לזה, אל-ג'היליה. מה קרה באל-ג'היליה? הם היו עובדי עבודה זרה, מגלי עריות ושופכי דמים. הם היו קוברים את הבנות שלהם חיות. בחיים, כן? לא, כשרצו להעניש. אז היו לוקחים בחורה וקוברים אותה כשהיא חיה. הם היו עובדים לענת ואלמנת, כל מיני אלות, כנעניות קדומות, זה מה שהיה. והיו זופחים ילדים, בקיצור, כל השחיתות שבעולם הייתה שם, זה נקרא תקופת הג'היליה. תקופה שבה הם לא היו בבית אברהם, הם היו מחוץ לבית אברהם. בא מוחמד, הכניס אותם לביתו של אברהם אבינו. ואז הם קיבלו על עצמם, לא לעבוד עבודה זרה, בלי גילוי עריות, בלי שפיכות דמים. קיבלו על עצמם. אבל יוצא לפי זה שיש מצב שישמעאל חוזר בתשובה לפני אלוהי אברהם. אבל עדיין הוא לא חזר בתשובה לפני אלוהי יצחק. ולכן הוא עדיין דורש את הארץ מישראל. כלומר, הוא עשה חצי תשובה. תשובה לאלוהי אברהם, אבל הוא לא חזר בתשובה לאלוהי יצחק. לכן, מה שקורה בהלוויה של אברהם אבינו, כשכתוב ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, למדו חז"ל שבזה עשה תשובה. כי באמת זו התשובה שחסרה לו. להכיר בזה שיצחק הוא בן הגבירה. ברגע שהוא מכיר בזה, הוא יכול להתקבל אפילו באהבה, נעזור לו. פלונית שואלת, כאשר מוסלמי עושה פיגוע בגלל שקיבל חינוך מוסלמי שקרי, האם הוא נחשב לתינוק שנשבע? זה תשאירי לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שופט כל אדם ואדם, ויודע מה מידת אחריותו, לא מידת אחריותו. כן. מדוע צריך שאברהם ימות? כדי שישמעאל יכיר. קודם כל יכול שהוא עשה תשובה לפני כן. אבל הביטוי היה בזה. אבל ייתכן מאוד שברגע שהאדם מסתלק מן העולם, פתאום מבינים מה היה ערכו. ואז משנתו של אברהם גלויה יותר. ואז החלל הריק דווקא מתמלא מכוח ההזרחה של הנפטר, ואז מבינים בדיוק מה רצונו. ואז ישמעאל מבין מה מקומו, מה מקומו של יצחק. אגב, במהלך ההיסטוריה לא היה דבר כזה שישמעאל נכנע תחת מישהו אחר. אבל ביהודה ושומרון זה כן קורה. כן, זאת הפעם הראשונה, מאז מלחמת ששת הימים הייתה המאורע שבו יצחק שלט על ישמעאל. אז זה אולי הבסיס לאפשרות של לעשור בתשובה, בתנאי שיצחק מוכן להכיר בתפקידו. כלומר, כל זמן שבני יצחק, דיינו היהודים, אינם מוכנים להכיר בזה שהם בעלי תפקיד של בן הגבירה, אז בן השפחה מבולבל. אבל זה לא אשמתו, אתה חינכת אותו לזה. כן, כלומר, זה החינוך המוסלמי השקרי, זה אנחנו נתנו אותו. כן.
האם גם אנחנו מאמינים בזה שהחוטא יהיה לו יסורים בעולם הבא, ושהיסורים שלו לא יתומו לעולם?
האם אנחנו מאמינים בשכר והעונש בעולם הבא? זה מה שאתה שואל.
לגבי היסורים.
האם אנחנו מאמינים ביסורי גהינם, שיש דבר כזה גהינם? ודאי שיש. השאלה מהות היסורים האלה, ואם הם נצחים או לא, זה כבר פרטים שהם פחות חשובים. ביהדות לא עושים מזה כזה עניין. אצל המוסלמים זה מרכז ההכרה. כן. כן.
לכן ניסיונות, כל הניסיונות ההכרה של מדינת ישראל לפלסטינאים...
כן, זה לא עושה להם טוב. זאת אומרת, זה שאנחנו, זה שממשלת ישראל מוכנה להכיר בזכות פלסטינאית כביכול וכדומה, זה רק מנציח את השקר. ואדם שחי בשקר, זה אף פעם לא בריא לו. כן.
מה
ההבדל
בין הדינמיקה של
יצחק וישמעאל
לבין
פרעה
של יעקב ועשיו?
מה ההבדל בין הדינמיקה של יצחק וישמעאל לבין זו של יעקב ועשיו? תשובה. הרמב״ם נשאל, האם מותר לדון בענייני דת ואמונה עם מוסלמים ונוצרים? ככה שאלו את הרמב״ם. הרמב״ם אמר, זה תלוי. בין נוצרי למוסלמי. אם נוצרי מותר, אם מוסלמי אסור. מפתיע, נכון? כי הרי לפי הרמב״ם, האסלאם איננו עבודה זרה, ואילו הנצרות היא כן עבודה זרה. אז למה דווקא הוא מתיר לדבר בענייני אמונה עם נוצרי ולא עם מוסלמי? מה? לא, זה לא הסיבה. הסיבה אומר הרמב״ם פשוט מאוד. הנוצרי הוא מאמין בתנ״ך. רק שיש לו פרשנות מוטעת לתנ״ך. אז אנחנו נסביר לו את הפירוש הנכון, והוא יחזור בתשובה. כן, זה שהיהודי אולי יושפע מהנוצרי, זה בכלל לא עבר בראש של הרמב״ם. כן, הרמב״ם היה יותר מדי חכם וצלול, כדי לחשוב שיהודי יכול להיות מושפע מהנצרות. אבל הוא אומר, בוא נעזור לנוצרי המסכן הזה, הוא קרא את התנ״ך לא נכון, אז בוא נסביר לו מה התנ״ך באמת אומר, הוא יחזור בתשובה. מה שאין כן המוסלמי, הוא חושב שאני זייפתי את התנ״ך. יוצא שהדו-שיח בנוי על אי-אמון בסיסי בין שני המדברים. אז אין על מה לדבר. זה אומר שבעצם הוויכוח עם המוסלמי הוא לא בתחום התיאולוגי. אין גשר תיאולוגי בין היהדות לבין האסלאם. אין גשר תיאולוגי. מה שאין כן, עם הנצרות יש על מה לדבר. ולכן היה במשך כל הדורות דיאלוג יהודי-נוצרי. בתנאים קשים, לא נעימים, אבל היה. דיאלוג יהודי-מוסלמי לא היה. הייתה כן פילוסופיה יהודית-ערבית. אבל הפילוסופיה זה לא דת. הפילוסופיה זה דווקא משהו כללי, אוניברסלי. וגם היה מדע, כן? אפילו שירה. אבל כל מה שנוגע לתחום של האמונה הפנימית, זה לא היה, לא היה קשר. כן.
כן.
פרש דבריך, זה נשמע מעניין מה שאתה אומר.
כן.
אני מבין, מה שאתה אומר בעצם תואם את מה שכתוב בתורה. אני אחזור על דבריך, אתה אומר כדי לנצח את ישמעאל יש שני אופנים, או במלחמה או בנבואה. אז כתוב בתורה, ותענה השרי ותברח מפניה, זה במלחמה, וימצא מלאך השם במדבר, על העין במדבר שור, בדרך שור, שוב אל גבירתך ותעני תחת ידיה. אז זה הנבואה. לך תדע. נאמר ככה, כן, עם עשיו זה בדיבור, שהרי יעקב ועשיו מדברים, אבל לא מצאנו דיבור בין יצחק לישמעאל, יש בכלל רק כסח. אז איך ישמעאל חוזר בתשובה? זה סוד. בינתיים אנחנו מתכסחים, כן? הולך לנו לא רע, רק כשאנחנו לא רוצים אז הולך רע, כן? פעם שאלו את הרב ציודה, מישהו אמר לרב ציודה, צריך לחנך, בדיוק כמו שאנחנו מחנכים את החילונים, צריך לחנך את הערבים. אז הרב ציודה ענה לו, את הערבים אני מחנך, זה משפט לא תקני, אז אם אתם לא רוצים לשמוע אל תשמעו, אמר, את הערבים אני מחנך בטנקים. זאת אומרת שיש מצב כזה, זה אולי אפילו משהו גזעני, אולי נשב בכלא על זה, שהערבים מבינים רק את הכוח. זה לא שזה גם גנטי, זה פשוט נתון תרבותי, שאיפה שיש כוח אז נעצרים, כלומר יש הכרה במציאות. כן,
לא, השאלה כאילו אם אתה, כי כרגע תרבותית זה אני חושב די מוכח לצערי, אבל אם אתה שם ילד ערבי כמות כזה סטטיסטי טובה, שאתה 100 ילדים ערבים ושם אותם מידוק בחינוך פה שלנו, אותו דבר,
אתה מגייר אותם.
מה?
אתה מגייר אותם.
לא, בלי לגייר אותם.
בלי לגייר אותם? זה השאלה, כלומר, אתה, כל פרט יכול לצאת מהכלל שאליו הוא שייך. יחיד יכול לעבור מכלל לכלל. אבל אם אתה מדבר על, כל זמן שהמסגרת התרבותית קיימת, אז היא משדרת מה שהיא משדרת, היא הרבה יותר חזקה מכל חינוך. למשל, היו מדינות שבהן הערבים היו נטיות מרקסיסטיות, כן? פרוגרסיסטים. למשל, מועמר קדאפי, המדינה שלו, מדינת לוב, היא מדינה מרקסיסטית, מבחינה מסוימת. אז צריך להבין שבאסלאם אתה קודם כל מוסלמי, אחרי זה אתה מרקסיסט. אז גם אם אתה מפתח מה שנקרא חברה ליברלית, פסדו-אירופאית, לבנטינית, אצל הערבים, בסופו של דבר, התשתית, הגל הפנימי, הגל, הייתי אומר, גלי העמק, זרמי העמקים, של התרבות המוסלמית, זה תמיד חוזר לאסלאם בסופו של דבר. אם אתה לוקח מוסלמי והוא חושב שהוא יהודי, אז הוא גדל כיהודי, זה משהו אחר. אפשר גם לגייר, זה משהו אחר. אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על החברה הערבית בתור שכזו, יש לה נתונים תרבותיים כוללים שהם המנחים את פעילותה. וזה לא קשור בכלל לאמונה המוצהרת. התפקודים הם שונים. למשל, אני זוכר פעם אחד מחברי הכנסת התפלא מאוד, שמעתי אותו על גלי הרדיו, הוא התפלא, איך זה יכול להיות שממשלת מצרים תומכת בחמאס? וכי הם לא מבינים שזה מנוגד לאינטרסים שלהם? כן, כלומר, מה הנחת היסוד של אותו חבר כנסת שטחי? הוא פשוט מבין ככה, הממשלה המצרית היא ליברלית. או לכל פנים היא לא פונדמנטליסטית, ולכן מבחינתה החמאס הם אויב. כן? אני אתרגם את זה אפילו בצורה נועזת, כמו שהמתנחלים הם אויבים שלנו, ושהם רוצים תרבות אחרת. אז ברור שצריך לקסח את המתנחלים ולגרש אותם מגוש קטיף, כי הם עלולים להשתלט על המדינה אם אנחנו לא נוריד להם את הראש. אז בעצם אותו היגיון צריך לפעול גם על ממשלת מצרים. ממשלת מצרים צריכה להבין שהפונדמנטליסטים האלה, המתנחלים האלה שלה, נקראים חמאס, הם מסוכנים, אז למה הם תומכים בהם? עד כאן דברי קודשו. כי הוא פשוט לא הבין שאפילו ערבי חילוני הוא קודם כל מוסלמי ואחרי זה חילוני. או? אני זוכר שפעם אחת עמדתי על גבול ירדן במילואים, אומר לי הממם, אנחנו שנינו מסתכלים על ירדן, אומר לי, שרקי, אתה יודע, אני מזדהה יותר עם החילוני הירדני מאשר איתך. אמרתי לו, בסדר, אבל הבעיה היא שאותו אדם שאתה מזדהה איתו לא קיים. מה, בגלל שהוא הולך לדיסקו? אז אתה חושב שהוא כמוך. הוא הולך גם כן לדיסקו כמוך. זה פשוט הנחת היסוד, העולם הפנימי, מה שהוא ירש מ-1300 שנה של אסלאם, זה פועל אצלו. אז עכשיו הוא ליברלי כי יש לו יצר הרע, אבל זה לא יותר מאשר יצר הרע. כן? טוב, רק שנייה. יש מוסלמים גם בתוך ארץ ישראל הקטנה, נכון. כבוד הרב, למה הרע לאברהם בגירוש הגר? טוב, זה נושא של לימוד ספר בראשית. כן, בבקשה. הבנתי, אבל... טוב, נו. למה 1300 שנה של אסלאם משפיעים יותר מאשר 3,000 שנה של יהדות? כי היהדות שלנו עברה הרבה 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 תסביכים. כלומר, אחרי 3,000 שנה של היסטוריה, עברנו כל כך הרבה תלאות שאנחנו לגמרי מבולבלים. אז אין זהות יהודית ברורה. מה שאין כן, הזהות המוסלמית היא מאוד ברורה, היא מאוד פשוטה, והיא עם יעדים מאוד מוגדרים. כן, בבקשה.
אתה אומר שהגישה של הערבים, של המוסלמים, ההיסטוריה,
כמה כלומר, האם המלומדים המוסלמים גם הם מכחישים את ההיסטוריות של התנ"ך? התשובה היא שכן. בבקשה. הרבה פעמים, כן. הכיצד? כי אצלנו יש קוסמופוליטיות בסיסית. כלומר, אנחנו נולדנו מאברהם אבינו. ואברהם אבינו, לפני שהוא היה עברי, היה ארמי. והארמיות הזאת מונחלת גם כן בנפש של היהודים, והיא מאפשרת להכחיש את הקיום היהודי. הלאה. עוד משהו? טוב, נמשיך. הרב, בבקשה, הסבר את המילים הלועזיות הקשות שאתה משתמש בהן. דיסקו, כן. דיסקו זה מקום שבו חבר'ה רוקדים עם כוסית ועוד כוסית ויהיה בסדר, רק קצת לסדר את הראש, משהו כזה. כן. זה מקום נחמד שם, מתפרקים, וזה נקרא דיסקו. משון דיסקוטק, זה משון, הדיסקים זה התקליטים ששמים שם. כן. כן. פונדמנטליסט? מה, זה מילה בעברית, לא? כן, בבקשה.
הערבים הנוצרים הוא גם מושפע מהאסלאם?
הערבים הנוצרים זה עולם אחר לגמרי. הערבים הנוצרים הם אלה שהמציאו את המושג של לאומיות ערבית. כדי לשרוד בתוך המרחב המוסלמי, היה צריך לנסות לתת הגדרה חדשה של הזהות הערבית, שהיא תהיה לאומית. אז זה משהו אחר. טוב, נמשיך. אמר לו הכוזרי, אז איך הוא מגיב לכל זה? אתה רוצה לשאול שאלה קטנה? אני לא יודע, נראה אם היא קטנה באמת או לא, שאל. אתה שואל מה עם הערבים הנוצרים, אם הם קודם כל מוסלמים. התשובה היא ככה, שהערבים הנוצרים הם אלה שהמציאו את הלאומיות הערבית, המושג של לאומיות ערבית. כי כדי לשרוד בתוך המרחב המוסלמי היה צריך לתת הגדרה חדשה לערביות, ולכן הם... מאוד קשה לשרוד כשאתה מיעוט קטן בתוך רוב ענק של מוסלמים, ובכל זאת להרגיש ערבי. צריך משהו שיגדיר אותך, לא על פי האסלאם. אז הם המציאו את הלאומיות. כן. אז זה אגב אפשרי בגלל שהערבים לא תמיד היו מוסלמים. אז יש איזו נקודה שאפשר להתייחס אליה שהיא קודמת לאסלאם. זהות לאומית. טוב, אמר לו הכוזרי. אגב, אולי זה נקודה חשובה מה שאתה העלית, מה שאתה אמרת, שאלה קטנה זו שאלה גדולה.
הם משתייכים בלב שלהם לאזור המוסלמי, למרות שהם משייכים את עצמם.
יש פה מתח פנימי, אולי אני אסביר למה הכוונה. הזהות הערבית כלאום הייתה קיימת לפני האסלאם. היו ערבים לפני האסלאם. הרבה זמן, 1,000-1,500 שנה של זהות ערבית, לאומית, לא מוסלמית. אבל באיזשהו שלב של ההיסטוריה, כשהופיע האסלאם, זה נדבק כמעט לחלוטין. כן, כלומר, נוצרה זהות כמעט גמורה בין הערביות לבין האסלאמיות. אבל הזהות הזאת איננה מוחלטת, שהרי אפשר להיות ערבי בלי להיות מוסלמי, אפשר גם להיות מוסלמי בלי להיות ערבי. למשל, האיראנים הם מוסלמים למרות שאינם ערבים. האינדונזים הם מוסלמים למרות שאינם ערבים. כלומר, מה הם? מי? האיראנים? האיראנים הם איראנים. האינדונזים הם אינדונזים. אבל הדת שלהם זה האסלאם. אבל אתה רואה, מעצם השאלה שלך רואים שיש זיהוי כמעט מוחלט בין הערביות לבין האסלאם, אבל הזיהוי הזה הוא לא אבסולוטי. כך שאין מניעה עקרונית שבבוא הזמן, כל המוסלמים יהיו דווקא לא ערבים, וכל הערבים יהיו דווקא לא מוסלמים. כמו שלמשל קרה בהודו. בהודו, הבודהיזם נולד הרי בהודו. והייתה תקופה שכמעט כל הודו הייתה בודהיסטית. היום הבודהיזם לא קיים בהודו. הוא קיים במדינות אחרות, ולא בהודו, דווקא איפה שהוא נולד. אז באופן עקרוני, אין הכרח של זהות בין התוכן הדתי לבין התוכן הלאומי. לעומת זה, בעם ישראל, יש זהות מוחלטת בין שני התחלים, כי אנחנו נולדנו סימולטנית עם גילוי שכינה. איך כתוב? לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הגיע עליהם מיד. מסביר הרב קוק, מה זה בצקם של אבותינו? מה זה הבצק הזה? זה הזהות הלאומית שלנו. כי מה זה זהות לאומית? זה גרגירים מדובקים ביחד. זה בצק. כל בצק, אם אתה מניח אותו על השולחן, הוא הולך ותופח. הבצק שלנו לא הספיק לתפוח. מיד נגלה עליהם, כלומר הקדוש ברוך הוא פעל כמו מערוך, פחות מחי מינוטן, והוכנסנו לתוך התנור, והפכנו להיות מצה אפויה. לכן אומר הרב קוק, אפילו אם ינסו לבטל את הזהות היהודית, כלומר, אי אפשר להפוך את המצה מחדש לחמץ. מכאן שהרב קוק לא סובר שרוי. לא, אתם רואים ששאלה קטנה בחומרות של פסח, יש לה השלכות תיאולוגיות רציניות מאוד. האם המצה יכולה להפוך מחדש לחמץ? התשובה היא לא יכולה להפוך לחמץ. כלומר, למרות כל הניסיונות, מה שאין כן, יש אפשרות לערביות לחדול מלהיות מוסלמית. זה אפשרי. כן.
זאת אומרת מה? זאת אומרת שהערבי הנוצרי הוא בעיקרון...
הוא ערבי.
הוא סכנה לנו בדיוק כמו הערבי המוסלמי?
האם הערבי הנוצרי הוא סכנה לנו כמו המוסלמי? לא, סכנה אחרת. זה סכנה לאומית. למשל, מי המציא את מפלגת הבעת הסורית? מי שהמציא זה נוצרים מוסלמים. נוצרים לבנונים. נוצרים לבנונים, הם המציאו את זה. כן? אז הבעת הוא לא פחות מסוכן מאשר מוסלמים. כן? הבעת הוא לא מוסלמי.
במה הוא מסוכן?
במה הוא מסוכן? בתור אויב לאומי. נשק, שמעת על זה? יורים עליך, בום בום. מה? זה סכן?
מה הם יכולים להגיד? מה הם
יכולים לרצות? מה הם יכולים לעשות? פשוט להרוג בנו.
מה הם רוצים לרצות?
הם רוצים את סוריה הגדולה. למשל, מה? שיקחו אותה? לא, סוריה הגדולה אצלם זה כולל את ארץ ישראל, את מדינת ישראל, את ירדן ואת לבנון. זה נקרא סוריה הגדולה אצלם. ברור? זה קצת... יש איזה בעיה עם זה. כן. אז איפה היינו? מי רוצים, אמר הכוזרי, מי שרוצים להדריכו לקראת האמונה בדבר האלוהים ולאמת לו כי האלוה מדבר עם בשר ודם, והוא מרחיק זאת, צריך להוכיח לו זאת בעובדות מפורסמות שנדחותן, וגם אז יקשה מאוד לאמת לו כי האלוה אמנם דיבר עם בשר ודם. כלומר, מה שאומר מלך כוזר, אתה מדבר על זה שהנביא שלכם הוא הנביא, חותם הנביאים, אבל אני טורקי, כוזרי, אני עוד לא יודע בכלל אם יש דבר כזה נבואה. כלומר, אני עוד לא בדיון מי מבין הנביאים הוא הנביא האמיתי ואיזה נביא הוא נביא שקר. אני אפילו לא יודע אם בכלל יש דבר כזה נבואה. אז התשתית של הדיון עוד לא קיימת אצלי. לכן אני רוצה לדעת, קודם כל אני רוצה ראיה לעצם קיומה של הנבואה. ואחרי זה נדבר על מוחמד, על ישו, להבדיל על משה רבנו וכו'. אז נדון. אבל לפני כן אני מה לדבר. כן. מה? למה זה לא תשובה עניינית? זו תשובה מאוד טובה. נכון. כלומר, אחרי זה יוכיחו לו את הנבואה, ואז יש מקום לדיון על האסלאם. ואז במאמר רביעי הוא דן בזה. יש לו מאמר רביעי. כן. זה שלא לומדים מאמר רביעי בישיבות, זה לא אשמתי. גם לא אשמת רבי יהודה הלוי. כן.
אני
לא מבין למה
הוא
לא
משתכנע, כאילו,
אתה
אומר
שהייתה
נבואה
למוחמד,
אז אנחנו נגיד לו שהייתה נבואה
למשראל.
אנחנו יכולים להוכיח לו כאילו
הנבואה. אני לא יודע, אני לא קראתי. בינתיים אני מבין את הדחייה. הדחייה היא, שאומר, אתה לא הבאת לי ראייה לנקודה הבסיסית. אני עוד לא יודע אם יש דבר כזה נבואה או לא. בסדר?
יש צורך בראייה לדבר כזה?
האם יש צורך בראייה? ודאי. אם אני אגיד לך שמתחת לבלטות האלה יש מטמון של יהלומים, צריך להביא ראייה לזה או לא?
נבואה זה משהו פנימי, אם אתה רוצה...
רגע, יש כל מיני אנשים שטוענים שהם נביאים, אולי זה בלוף, אולי זה מחלת נפש. איך אני יכול לדעת? אני רוצה ראייה שהדבר הזה הוא רציני.
איך אני יכול להוכיח?
זה בדיוק השאלה, מה שהוא אומר, אני בינתיים לא הוכחת לי כלום.
איך אני יכול להוכיח?
איך אתה יכול להוכיח? בהמשך הוא ידון בזה. זה הסיבה שהפסקאות של הספר כתובות אחת אחרי השנייה ולא באותה פסקה. ברור, יש לנו כלל, אנחנו מפרידים בין הנושאים.
אבל יש לך דוגמה להוכחה, איך אני יכול להוכיח
שאני
מבין? אני מבין שזה כתוב...
איך אפשר... אז אתה מבין שכתוב בהמשך, אז למה אתה רוצה שעכשיו אני אדבר על משהו שכתוב בהמשך?
אני משהו שהוא לא ניתן להוכחה.
זה נראה לך שזה נותן לך, אז זאת אומרת שההמשך לא כתוב. זה מה שאתה אומר. כלומר, אתה החלטת מראש מהי המסקנה, החלטת שזה לא ניתן להוכחה, ולכן בעצם אין מקום בכלל אפילו לדון. נכון? טוב. מה?
רק במאמר רביעי נדבר על זה?
לא, במאמר רביעי נדון באסלאם. במאמר רביעי יש דיון באסלאם ובנצרות, מה מעמדם ומה המשמעות וכו' וכו'. אבל פה הוא דן בשאלה אחרת. האם יש דבר כזה נבואה? ועוד במאמר ראשון הוא דן במיניין לנו שיש נבואה, ואם זה ניתן להוכחה, והוא אגב כן מוכיח. כן. מלך כוזר
אומר שלא הספרת לי את הנקודה הבסיסית, אבל מלך כוזר חלם חלום.
מלך כוזר חלם חלום, והוא לא בטוח שיש לזה משמעות. החלום מדריך אותו, זה נכון. הוא לא בטוח שיש לחלום משמעות.
חלום הוא משהו מאוד רוחני.
חלום זה דבר מאוד רוחני, זה עוד לא נבואה. כלומר, זה עוד לא בטוח שיש פה גילוי של הרצון האלוהי ברצינות. בסדר? אשר לפלא אשר בספריכם. עכשיו הוא דן בראייה שמביא האסלאם לאמיתת הקוראן. מה אומר המוסלמי? תקרא את הקוראן, תראה, זה כתוב כל כך יפה, רק אלוהים יכול לכתוב ככה. אז הוא אומר, אשר לפלא אשר בספריכם הכתוב ערבית, אין לו עז כמוני יודע להבחין בעצם היות הספר מופלא ומיוחד, וכאשר יקראוהו לפניי, לא ידע להבדיל בינו ובין ספר אחר בלשון הערב. מה הטענה כאן? לכאורה, מלך כוזר טוען טענה חלשה. תלמד ערבית, ואז תקרא את הקוראן, ותדע שזה אמיתי. אם אתה לא יכול לעשות מאמץ לעבור אולפן לערבית, 6 חודשים, משהו כזה, ואז תוכל לקרוא את הקוראן, ואז תוכל להתפעל ממנו ולהבין שזה דבר האלוהים, זה לא שווה להשקיע 50 שנה בשביל זה. או אפילו 2 ללמוד ערבית. מה הטענה הזאת? בגלל שזה כתוב ערבית אני לא מבין. תשובה. נגיד שאני מדבר ערבית, למדתי ערבית. איך אני מבין שהספר הזה הוא ספר מיוחד? אני צריך להיות בעל רגישות ספרותית ערבית. אני צריך להיות שייך לעולם תרבותי מסוים שיורה לי שזה כתוב נפלא. כלומר, זה לא מספיק לדעת ערבית. צריך בעצם להיות ערבי. עכשיו יש פה בעיה. למי נועד הקוראן? לעולם כולו. אז יש פה סתירה פנימית בין הקוסמופוליטיות שטוען לה האסלאם לבין הערביות שלה. שלא. זאת אומרת, אם אתם באמת נועדים לעולם כולו, אז למה אתם כל כך ערבים? כלומר, זה בא לומר שבעצם מאחורי הקוסמופוליטיות הגלויה מסתתר משהו אחר. אימפריאליזם. זה אימפריאליזם ערבי. שמחפה על השתלטנות של זהות אחת על זהויות אחרות במלל קוסמופוליטי. כי אם באמת הקוראן נועד לעולם כולו, היה צריך שהראיה לאמיתותו לא תעבור דרך רגישות לאומית ספציפית. זה הטענה. וזו טענה חזקה מאוד. בסדר? אגב, הטענה הזאת חוזרת על עצמה. היהדות בוודאי לא טוענת את זה, כי היהדות לא טוענת שהיא נועדה לעולם כולו. היא נועדה ליהודים. אם הם ירצו, אבל אם הם ירצו, אבל כשמשה נתן את התורה, הוא נתן אותה ליהודים בלבד. אגב, יאויין אור לגויים, אתה צודק. אבל למי ניתנה התורה? התורה ניתנה ליהודים. כן, אבל אנחנו לא רוצים להפוך את העולם ליהודים, אנחנו רוצים לעזור לעולם להיות עצמו. אנחנו רוצים לעזור לנורווגים להיות נורווגים טובים, אנחנו רוצים לעזור ליפנים להיות יפנים טובים. אין לנו עניין לעשות את היפנים ליהודים. כן. מי שרוצה, בבקשה, שיצטרף. סתכלו בעמוד למד ח', פסקה קוף. שורה 2, 4, 6, 8. פסקה קוף, עמוד שורה 8. והנה, אילו אמר אותו נביא, נשלחתי להדריך את כל בני העולם, ולא היה דברו מגיע כמעט חציו, היה זה מעורר ספק בשליחותו. הועיל ולא הושלמה, כוונת האלו הבא. ובין הדברים המונעים השלמה זו, היה גם מה שהספר הקדוש אשר הביא איתו הנביא ההוא, היה כתוב עברית. ואומות שווה והודו וחוזר, היו מתקשות להבין ספר זה ולעשות ככתוב בו, אם לא לאחר מאות בשנים וכו'. פסקה קוף א', אמר החבר, לא קרא משה אל תורתו, כי אם את עמו, אנשי לשונו. טוב, עד כאן להיום. שלום.